כותרת של השיעור, למעלה גאולתנו. דברי הקדמה. התקופה שאנחנו חיים בה היא תקופה מיוחדת במינה. אנחנו בין פסח לשבועות. כלומר, אנחנו עסוקים בגאולה הראשונה. ובגאולה הראשונה היו שתי תחנות מאוד משמעותיות, הראשונה פסח והשנייה שבועות. ומכיוון שאין על הקדוש ברוך הוא, סוגריים כידוע, אז בדיוק באותה תקופה הקדוש ברוך הוא משלב את המהלך של הגאולה האחרונה. וגם שם אנחנו פוגשים שני תאריכים. יש לנו בתחילה יום עצמאות, ובסוף יש לנו יום ירושלים. אז אנחנו רוצים לשאול למה בשני המהלכים האלה יש שני תאריכים. למה במהלך הגאולה יש שני שלבים? זאת השאלה הראשונה שנרצה לעסוק בה בחלק הראשון של השיעור. אם נגיע לחלק השני של השיעור, אז אנחנו נרצה לשאול, אבל היום אחרי 71 שנה שברוך השם המדינה קמה ומדינת ישראל הפכה להיות מעצמה כלכלית, ביטחונית, רפואית, טכנולוגית, מה נשאר לנו לעשות? כלומר, בתוך התהליך של הגאולה, מה יהיו השלבים הבאים שאנחנו נצטרך לתת את הדעת עליהם? אז בואו נתחיל. אני חוזר אל השאלה הראשונה, למה בגאולה הראשונה היו שני שלבים, פסח ושבועות? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו רוצים להיעזר מדף המקורות, ויש גמרא מסכת ברכות. כדאי שיהיה דפי מקורות, יש למי שיחסר, כי אם לא אתם תלכו לאיבוד, לכאורה יש מספיק לכולם.
יש
עוד. אולי זה נתקע פה. אז למי שאין, נא להרים את היד, כמובן בלי לדבר, כי לא מדברים בשיר של טוביאנו, ויחלקו. בגמרא במסכת ברכות, אנחנו עסוקים בסדר של הברכות בברכת המזון. ואנחנו רוצים להסביר את העיקרון. הסדר של הגאולה הראשונה הוא מקביל לסדר של הברכות בברכת המזון. אז בואו נתחיל ביחד את הגמרא. אמר רב נחמן, משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם אמן. בעקבות היציאה ממצרים היינו בתקופה ראשונה תחת חסותו של הקדוש ברוך הוא. והתקופה הזאת היא מתאפיינת בזה שנוכחותו של הקדוש ברוך הוא היא מורגשת וגלויה, והוא דואג לנו לכל הצרכים. נשאלת השאלה, למה היינו זקוקים אחרי יציאת מצרים לפרק זמן כזה ניסי עם נוכחות מוגברת? ואנחנו נרצה לתת שני פירושים. פירוש ראשון, אחרי הטראומה של השעבוד במצרים ואחרי אסתר הפנים של 210 שנה, היינו זקוקים לתקופה שיקומית, טיפולית. היינו זקוקים לתקופה שנוכחותו של הקדוש ברוך הוא תהיה מוגברת, כדי לפצות על כל אותם השנים שהקדוש ברוך הוא כביכול היה מאחורי הקלעים. בתקופה הזאת עם ישראל דומה כנראה לעובר, ומכיוון שהוא לא יכול לטפל בכל הצרכים שלו מעצמו, אז הוא זקוק לחום ולאהבה ולנוכחות ולהתגייסות מוגברת של האימא. בשלבים הראשונים התינוק יש לו חרדת נטישה, ולכן הנוכחות המוגברת וההתגייסות של האימא נועדה לבנות אצל התינוק את הביטחון בחיים, ומתור זה ביטחון בעצמו. אז עם ישראל בדיוק אותו דבר. אחרי הטראומה של השעבוד במצרים היינו זקוקים לתקופה מוגברת עם השגחה מורגשת וניסים גלויים. בבקשה. כדי לשקם את האמון שאיבדנו. אמון או בקדוש ברוך הוא או בעצמנו. ואפשר גם להציע פירוש נוסף, והוא השלב של המדבר הוא שלב הכרחי, הוא שלב חיוני, אבל הוא לא המטרה, הוא רק שלב אמצעי. אנחנו אמורים להיכנס לארץ ישראל, ושם בארץ ישראל הנהגתו של הקדוש ברוך הוא היא תהיה שוב נסתרת. כי כשעם ישראל יעבור את הירדן הם לא יוכלו להמשיך לאכול מהמן, כי המן ייפסק. הם יצטרכו ללכת אל השדות, הם יצטרכו להתפרנס מכוחות עצמם, הם יצטרכו לקחת אחריות על גורלם, ושוב הם עלולים לשכוח מנוכחותו של הקדוש ברוך הוא. לכן היה צריך תקופה לפני הכניסה לארץ שנוכחותו של הקדוש ברוך הוא תהיה מאוד מאוד מורגשת, כדי שבבוא העת שניכנס לארץ אז לא נשכח אותו.
אז זה לא עזר.
לא שמעתי טוב.
זה לא עזר.
שאלתך היא מדהימה. זה לא עזר. תשובה, זה עזר חצי. כי הגברים הצודקת זה לא עזר, הם חטו בחטא המרגלים, אבל נשים לא חטו. אז את אומרת עכשיו שאלה חדשה, וגם בהיותם בארץ ישראל זה לא היה כל כך מוצלח. טוב, זה השלב הבא בשיעור, אני מודה לך. אז כרגע הסברתי את השורה הראשונה בגמרא, אני ממשיך לקרוא בגמרא. יהושע תיקן ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ. כלומר, הכניסה לארץ היא שלב חדש בגאולתם של ישראל. כי עכשיו החלום מתגשם, ויהושע והדור שלו הם זוכים להיות הראשונים שמגשימים את החלום. לכן יהושע בן נון רואה לנכון לתקן ברכה חדשה בברכת האמזון, ברכת הארץ. כלומר, להודות על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. עכשיו, את צודקת מאוד, שלכאורה עם ישראל היה אמור ללמוד לקח מזה, ולא להיקשה. טוב, פירוש ראשון, הם לא היו בשיר של טוב יאללה. לא, פירוש שני יותר עמוק. לא בטוח שהדור ירד עד סוף דעתו של יהושע בן נון. הם ראו בברכה הזאת הדרכה דתית, אבל הם לא בהכר ראו בהדרכה הזאת של יהושע צורך להפנים ולעבור שינוי תודעתי עמוק. אם הם היו מבינים מה גודל האחריות שמוטלת עליהם, אז סביר להניח שהם לא היו חוטאים. זה לא יפה כל כך להאשים את הדור ההוא, כי אפשר לומר במידה מסוימת שגם היום אנחנו חוזרים בדיוק על אותם טעויות. וזה יהיה השלב הבא בשיר. אז בוא נתחיל, בוא נמשיך טיפה. יהושע תיקן ברכת הארץ. כלומר, שים לב, הכניסה לארץ זה שלב חדש בתוך המימוש של החלום. ולכן כל התקופה של המדבר זה היה בסך הכל אמצעי. עכשיו זה המטרה. כן, בבקשה.
השלב השני של תיקון הברכה של יהושע בן נון, זה בעצם, כמו שאמרתי נכון, זה החיבור בין ה... חיי אדמה, חיי קיום.
את מבינה מצוין, ואני עומד להגיד את זה בפה מלא. ובגלל שאת אומרת מצוין, אז אנחנו נגיד, במקום להגיד יהושע, תגיד יום עצמאות. זה אותו דבר. עכשיו אני מבקש להוסיף, אני קורא בגמרא, אבל יהושע הוא רק השלב הראשון. אני חוזר לקרוא בפנים. דוד ושלמה תקנו בוני ירושלים. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עריך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. כלומר, יהושע הוא השלב הראשון של הכניסה לארץ. הוא השלב הראשון של מימוש תוכנית הגאולה. אבל הוא בוודאי לא סוף פסוק. לכן, דוד המלך, שזכה לראשונה לכבוש את ירושלים, ואחר כך שלמה, שזכה לראשונה לבנות את בית המקדש, ראו צורך לציין שהתהליך מתקדם, מתממש, ולכן צריך להוסיף ברכה בברכת המזון דווקא. נשאלת השאלה, למה הברכות האלה באות לידי ביטוי דווקא בברכת המזון? אז אנחנו נגיד, כמו שאת התחלת לומר, אם אדם רעב ומחפש את אלוהים, זה לא חוכמה. אם אדם נמצא במצוקה והוא מחפש אלוהים, זה לא מצוקה. זה לא חידוש. זה מובן מאליו. אבל אם אדם שבע והוא לא שוכח את הקדוש ברוך הוא, זה חידוש מאוד גדול. אם אתה בדור הראשון ואומר הלל ביום עצמאות, זה מובן מאליו. אבל אם אתה בתשע"ט אומר הלל ביום עצמאות, זה חידוש מאוד גדול. לכן אני מבקש להסביר שהחכמים מסבירים למה זה היה דווקא בברכת המזון. כי ברכת המזון זה אחרי שאתה אוכל. אחרי שאתה אוכל, סכנה גדולה עורבת לך. אתה עלול לשכוח מריבונו של עולם. הבחנה נוספת, יהושע זה בעצם הבניין החומרי של עם ישראל. אז מה הסכנה שעורבת? הסכנה שעורבת לעם ישראל היא שהוא רוצה להסתפק בבניין החומרי. לכן באים דוד ושלמה ואומרים, הלו חבר'ה, תשימו לב, על גבי הבניין החומרי יש גם קומה רוחנית ואסור לשכוח אותה. לכן דוד ושלמה ראו צורך להבליט בברכת המזון לא רק את יהושע, אלא ירושלים והמקדש. אותו דבר בשפה אחרת. במקום להגיד יהושע, תגיד יום עצמאות. ובמקום להגיד דוד המלך ושלמה, תגיד יום ירושלים. אז בואו נשאל שאלה נוקבת, גם אם היא קצת מכאיבה. למה היום רוב עם ישראל לא מציין את יום ירושלים? תשובה, כי רוב עם ישראל רואה בהקמתה של המדינה העיקר, והממד של ירושלים והמקדש הם לא בהכרח בתודעה שלהם. לכן דוד המלך ושלמה כביכול רצו להקדים תקופה למכה, והם התכוונו לומר, הבניין החומרי הוא תמיד יהיה הבסיס, אבל על גביו צריך להיות גם הבניין הרוחני, ולא יכול להיות שאנחנו נסתפק רק בבניין החומרי. בתחילת השיעור שאלנו, יש בתקופה שלנו שני תאריכים, פסח, שבועות, והם כנגד הגאולה הראשונה. והוספנו, בגאולה שלנו יש גם שני תאריכים, יום עצמאות ויום ירושלים. אז עכשיו אנחנו אומרים בפה מלא, למה יש שני תאריכים? כי בכל גאולה יש תמיד שני שלבים. יש תמיד השלב הראשוני שהוא השלב החומרי. אז במקום פסח תגיד יום עצמאות. לכן תמיד יום עצמאות הוא יהיה סמוך לפסח. ובמקום להגיד דוד ושלמה, תגיד יום ירושלים. ולכן אפשר כבר עכשיו להתחיל לענות על השאלה השנייה שהצבנו בתחילת השיעור. אם כבר הקמנו את המדינה, וברוך השם היא מעצמה, אז מה נשאר לנו לעשות? היא מעצמה חומרית, אבל לא בטוח שכולם מבינים שהייעוד של מדינת ישראל זה ירושלים ובית המקדש. אז מה נשאר לנו לעשות? להפיח נשמה בגוף החומרי, לחבר את כל עם ישראל לריבונו של עולם, לא במקום המדינה, דרך המדינה, דרך הבניין החומרי, לבנות את הקומה הרוחנית. סיכום זמני. ברכת המזון הוא מהווה עבורנו המודל של תהליך הגאולה, כאשר השלבים הם כתובים בצורה מפורשת, ואנחנו מבינים שהשלבים ניתן לחלק אותם לשני שלבים, הבניין החומרי ועל גבי זה הבניין הרוחני. וכמו שבגאולה הראשונה היה לנו קודם כל יהושע ואחר כך דוד ושלמה, כך בדיוק היום בגאולה שלנו יש לנו קודם כל יום עצמאות ועל גבי זה יום ירושלים. מקודם
אנחנו לא
בגאולה השלישית? נו, זה אותו דבר. אנחנו בגאולה?
אמר גאולה ראשונה וגאולה
שנייה. לא, אז התכוונתי להגיד שלישית, אחרונה. התכוונתי להגיד. עכשיו, טוב שהוא, אני צריך להיזהר בכל מילה. אז אני חוזר בי, התכוונתי להגיד גאולה אחרונה, גאולה שלישית. עכשיו, מקודם, השתמע מדבריי ביקורת על העולם החילוני. אז כדי לאזן, אז אנחנו נגיד ביקורת על העולם הדתי והחרדי. אם העולם הדתי והחרדי היה מבין את המשמעות של החזרה לארץ ישראל והבניין החומרי של מדינת ישראל, אז הוא היה צריך להיות שותף פעיל ולא לעמוד מן הצד ולפעמים לקטרג, אלא אנחנו מבינים מברכת המזון שבתוך תהליך הגאולה יש שלבים, והשלב הראשון לא בא למעט בכל השלבים האחרים שיבואו, אבל השלב הראשון הוא הכרחי, הוא חיוני. אותו דבר בשפה יותר עמוקה. בצד ימין הבאתי לכם שני פסקאות של הרב קוק. אנחנו נלמד השורות הראשונות של הפסקאות, לא נקרא את הכל בפנים. סליחה, אין לי קול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. סבבה, אני מודה לך על ההתנדבות. משפט ראשון למעלה, בכל מהלך, רק המשפט הראשון.
בכל מהלך של חיים,
החול
הוא מתעורר תפילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, להבנו ולהצילו מכיעור ומתעורר.
מצוין. עכשיו את קופצת למטה, המשפט הראשון. הקודש.
הקודש צריך להיבנה על יסוד החול, כי החול הוא החומר של הקודש, והקודש הוא לא צורך.
יפה, מספיק לנו. אני מודה לך מאוד. אומר הרב, תמיד, 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 בכל מהלך של חיים, החול הוא יהיה הקומה הראשונה. תמיד, 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 בכל מהלך של חיים, הקודש הוא ייבנה על יסוד החול. כלומר, אנחנו עכשיו נכנסים במעבדה של הקדוש ברוך הוא. בברכת המזון למדנו את ההיסטוריה של עם ישראל, והבנו שכך התרחשו הדברים. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד את העיקרון הרוחני. מי שמדבר על העיקרון הרוחני זה הרב קוק בשתי הפסקאות האלה. בכל מהלך של חיים. אז אנחנו ניתן דוגמאות בפרט ואחר כך דוגמאות בכלל. דוגמאות בפרט. במקום להגיד חול, תגיד הריון. מה קורה ברחם? 40 שבועות, העובר מתהווה. באיזה מובן? קודם כל חומרי. קודם כל התפתחות גופנית תקינה. מגיע השלב של הלידה, הופעת הנשמה. אם אתה שואל את הרופא למה התינוק בוכה, אז הוא יגיד, כי הוא נושם לראשונה בכוחות עצמו. אם אתה שואל את הרב למה התינוק בוכה, כי הנשמה יורדת לגוף. מי צודק? הרב או הרופא? תשובה?
גם וגם.
יפה מאוד. לא שיניתי שיטה, גם וגם. כלומר, זה שתי הסתכלויות שמשלימות אחת את השנייה. אז במקום להגיד הריון, תגיד קודם כל, בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מגיע מוכח הקודש, להופיע הנשמה מופיע. נתנו דוגמה בפרט, עכשיו ניתן דוגמה בכלל. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז הוא קבע 7 ימים. אבל גם בתוך הימים של הבריאה יש הדרגתיות ויש סדר מופתי. אז מי נברא ראשון ומי נברא אחרון? תשובה, כל העולם החומרי הוא הראשון שנברא, ורק אחרי שהעולם החומרי נבנה, על גבי זה מופיע האדם. ומה יהיה החידוש של האדם? הממד הרוחני של החיים. לכן המילים של הרב קוק בכל מהלך של חיים הן מילים מדויקות, הן בפרט והן בכלל. תמיד תמיד אני מתרגם את המושגים. במקום להגיד חול תגיד כלי, במקום להגיד קודש תגיד אור. נו, ברור שקודם כל צריך כלי ועל גבי זה צריך אור. דוגמה נוספת, הילד בן 3, מה אתה צריך לעשות איתו? לשחק על השטיח או ללמד אותו משנה? תשובה, אם אתה רוצה שבגיל 10 הוא ילמד משנה, אז כדאי שתשחק איתו על השטיח בגיל 3. אם לא תשחק איתו על השטיח בגיל 3, את תתפלא שבגיל 10 הוא לא יהיה בנוי כדי ללמוד משנה. כי יש פה הדרגתיות, יש פה סדר, ואסור לדלג על השדר. אני מתנצל, כי זאת אמירה גורפת והכללה גסה שהיא לא בהכרח נכונה. אז אני מתנצל מראש. הבעיה של הציבור המכונה חילוני זה שהוא מבין טוב מאוד את הצורך של החול, אבל הוא לא בהכרח מבין את הצורך של הקודש. והבעיה של הדתיים והחרדים זה שהם מבינים טוב מאוד את הקודש, אבל הם לא מבינים את החול, ולפעמים הם מזלזלים בחול, ולפעמים הם מדלגים על החול. קוראים לזה דתלש, דתלף וכו'. לא אמרתי שזה הסיבה הראשונה או היחידה, אבל ברור שאם אתה רוצה לבנות אדם בריא, אז הוא צריך להיות בריא בגופו ובריא בנפשו. כאשר אתה מתחיל קודם כל עם הגוף ועל גבי זה. של הדתיים שהם מצ'וקמקים? סבבה, אני אתן לך 3 או 4 דוגמאות. שיעורי התאמנות באולפנה. שיעורי התאמנות, יש דבר כזה בלוז? איך מתייחסים לזה? אם הבנות יכולות להבריז, הזדמנות מצוינת. ואם נבריז, אז נבריז את זה בשיעורי התאמנות.
מה זה קשור
לתיקמוך ביחס לגוף? כי זה יחס לגוף, יחס לחול. דוגמה נוספת, מקצועות חול בתלמודי תורה. עכשיו, לפני 20 שנה או 30 שנה, מכיוון שלא היו כל כך דתיים, אז היו לוקחים מורים חילוניים מאוד מקצועיים כדי שהם ילמדו מקצועות חול, כי הדתיים לא ידעו לעשות את זה. הם היו בחורי ישיבה מצוין, אבל ילד בן, ילד בכיתה ב' הוא צריך חשבון עברית בקדושה וטהרה, כמובן. האם אתה, אני זוכר בילדות שלי בחוץ לארץ, בבית הספר דתיים, מכיוון שסוגריים, הכללה גסה, הדתיים הם מצ'וקמקים, ואין להם דתיים שילמדו מקצועות חול, אז אין להם שום בעיה לקחת גויים. גויים בבית ספר יהודי? תגיד לי מה, אתה דפוק על כל הראש? כן, אבל מה לעשות? זה העולם של הקודש שהם מכירים? אין להם קודש. עוד דוגמה אותו שזה מספיק.
אבל יש דבר טוב ללמוד תורה.
כן, ודאי. דוגמה שלישית, ואחר כך אני סוגר. אני מכיר אותך קצת, אז את בחורה גיבורה ואמיצה. אז נשאל אותך 3 שאלות נוקבות, את לא חייבת לענות לפני כולם. אם למשל יקרה מקרה שאת מאוד 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 רעבה, כדאי ללכת ללמוד תורה או עדיף לאכול קודם? אם את מאוד 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 עייפה, כדאי להיכנס לשיעור ולהירדם בשיעור ואז לפספס כל סדר צהריים, או ללכת לישון שעה ולהרוויח שעה כמו בן אדם במיטה ואז אחר כך להרוויח כל סדר צהריים? אז אם אתה דתי מצ'וקמק, אתה נכנס לשיעור ונרדם באמצע ואז אתה דופק את כל סדר צהריים. אבל אם אתה דתי רציני, אז אתה הולך למיטה, יושן כמו בן אדם שעה וחוזר ולומד כל אחר צהריים. בסדר? יפה. מי רצה עוד שאלה? שמעתי שם, אמרו. מה? שמעתי, כן.
למה הילד בכיתה ב' צריך חשבון? כאילו מה
הבעיה שאומר
לזה בכיתה
ו'
או
ז'? טוב, ברשותך, מכיוון שזה לא הנושא של השיעור, אז אני אענה לך בהתאם לשיעור. אני חוזר על הרב קוק. הקודש צריך שיבנה על יסוד החול. זה לא אני אומר, זה כתוב ברב קוק. המטרה זה הקודש. כן, אבל אם אתה רוצה שהקודש יהיה לו אחיזה כמו שצריך, אומר הרב קוש במפורש, הקודש צריך שיבנה על יסוד החול. עכשיו בינינו, אני חושב שאת שואלת שאלה שהיא מנותקת לגמרי מהמציאות. מחר תהיה מורה עם ילד בכיתה ב', נראה אותך שאת לא רוצה שהבן שלך ילמד מתמטיקה. מאיפה לך לדעת אם הוא יהיה בחור ישיבה כל החיים שלו? את מוכנה לקחת אחריות שהוא לא ישלים בגרויות והוא יהיה נטל על כל החברה? אז כשאתה רושם ילד בבית ספר, אתה צריך לחשוב טוב טוב טוב, כי אתה בעצם מעצב לו את המסלול שלו, ואתה צריך לוודא האם זה באמת מתאים לו או לא. ואני מתנצל שאני אומר, לא כל העולם מתאים להיות בחור ישיבה. אני מתנצל שאני אומר אמירה כזאת, אבל נראה לי שהיא משקפת את המציאות. עכשיו אני ממשיך את השיעור. סיכום זמני ואני ממשיך את השיעור. מה למדנו עד עכשיו? למדנו עד עכשיו עיקרון רוחני ומימוש מעשי. מימוש מעשי זה נקרא ברכת המזון. שים לב, מה קרה במהלך של הגאולה של עם ישראל? מה היו השלבים ומה היו השלבים הראשונים? אז השלבים הראשונים הם היו הבניין החומרי, ועל יבא זה הבניין הרוחני. ומבחינת העיקרון הרוחני, אז אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא כך מנהל את עולמו. שאלת אותי חוד, אז אני נותן לך גם עוד משל, זה גם בשביל תהילה רבקה, עוד משל. אדם מישראל סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אז אם אתה רוצה ראשו מגיע השמיימה, אתה חייב מוצב ארצה. אם אין מוצב ארצה, אף פעם לא יהיה ראשו מגיע השמיימה. ובדרך אגב, בגלל מה שאת שואלת, אז ניתן עוד דוגמה. האם יום אחד יהיה ראש ממשלה דתי? אנחנו מקווים. וכדי להיות ראש ממשלה דתי, הוא צריך להבין בקודש או בחול? כדאי, גם וגם. ואם אנחנו רוצים שיהיה שר משפטיים ושר נננננננ, הבאתם את העיקרון. זאת אומרת, אם אתם רוצים להשאיר את הדתיים כל הזמן זנב לעריות, אז תמשיכו את הדגם שהיה בגלות במשך 2000 שנה. אבל אם אתם רוצים שסוף סוף הקודש יקבל את מקומו הראוי במדינה, אז כדאי שגם החול והקודש ילכו ביחד. כן, בבקשה. מה באוויר? אני לא נתתי לפחות 7 דוגמאות. מה לא ברור? תחדדי את השאלה, כי אני לא מבין. אני לימדתי עיקרון רוחני, נתתי לפחות 5 דוגמאות. הכל מוקלט, אפשר לחזור. מה לא ברור במה שאני אומר? יש לך ילד בן 3, מה הוא צריך? משניות? גמרא? את הולכת איתו לגן שעשועים, בוא מתוק נלמד חברות האורות התשובה? מה לא ברור במה שאני אומר? אני לא מצליח להבין.
לא, אבל אני ניצר, עכשיו אדם שהוא כאילו, בגלל אתה ראש ממשלה צריך להישאר גם וגם.
נכון.
אז איך בפועל כאילו,
איך קוראים לזה בפועל? אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, מלך בכל זמן פנוי שיש לו, הוא בסמארטפון? לא. מה הוא עושה? הוא הוגה בתורה. וכל שאר הזמן הוא מנהל את המדינה בקדושה ותארה. זה מלך בישראל. יש לו ספר קטנצ'י. כל הזמן לומד תורה. הוא ברור. אבל אם הוא לומד תורה, אז הוא בחור ישיבה. הוא לא יודע לנהל מדינה. מלך בישראל יודע לנהל מדינה מתוך קודש, וזה לא סותר. זה כאילו אני אתן לך דוגמה, בגלל מה שאת שואלת. דוד המלך, דוד המלך, זה ספר שמואל א' ב' או זה תהילים? אם אתה חי בתוך עולם חילוני, המכונה חילוני, אז אומר דוד המלך, זה גיבור מלחמה. נו, ומה עם תהילים? ואם אתה דוס כבד, אז אתה אומר לו, דוד המלך, תהילים, 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 תהילים. ומה עם המדינה? מה עם שמואל א' ושמואל ב'? כלומר, יותר עמוק, בעקבות הגלות, אז התודעה של עם ישראל בעצם התרסקה לרסיסים. ובעקבות הגלות, אז אנחנו חושבים שיש כל הזמן מלחמה בלתי מתפשרת בין החול לבין הקודש. אבל זה תוצאה של הגלות. במילים של הרב קוק, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית נפרדו. אבל אם אנחנו חוזרים לארץ ישראל, הדוד והרעיה הם אמורים להיות ביחד. שיר השירים. במקום הדוד, תגיד הקדוש ברוך הוא. טוב, זה פירוש של כיתה ג' במדרשה, האידאה האלוהית. ובמקום הרעיה, עם ישראל, זה פירוש של כיתה ג' תגיד האידאה הלאומית. נו, ברור ששיר השירים, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית צריכים ללכת ביחד. לכן בפסח, בסוף בסוף בסוף, כשכולם שפוכים גמורים, קוראים שיר השירים. אנחנו לא מדברים עכשיו על המימוש הפרטי והאישי. האם בתוך עם ישראל יהיו תמיד אנשים שהצד המרכזי של האישיות שלהם זה קודש? נו, ברור. האם יהיו אנשים אחרים שהצד המרכזי שלהם זה חול? ברור, זה לא הנושא של השיעור. הנושא של השיעור זה מה צריך להיות היחס ביניהם. האם יש יחס של כבוד, יחס של ערכה, יחס של השלמה, או יחס של התנסות וזלזול? מי צריך בחור ישיבה? סתם פרזיט. מי צריך חול? סתם תקוע לנו, מיותר. זה תודעה גלותית. זה לא יכול להיות. אז מה צריך? יום עצמאות או יום ירושלים? אולי הגיע הזמן שנציין את שניהם. לא אנחנו, שכל עם ישראל יציין את שניהם, ולא שיהיה פיצול. טוב, אפשר להתקדם טיפה? השעון הוא לרעתי. סבבה. עכשיו אנחנו ממשיך. את מסכימה לקרוא? מעולה. חוזרים למעלה, בפסקה הראשונה, משפט ראשון ומשפט שני. עכשיו אנחנו נתמקד על המשפט השני. בכל מהלך
של חיים, החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את
תחיית
החול לאדנו ולהצילו
מקיום ומתמיון. עד כאן זה מה שהסברנו. עכשיו, אוי לא.
אוי לא לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו. כוח מה שיצא הוא תחילה לאור העולם והמפעל. לאמור על ידי זה, אני ואפסי עוד. ולא אכפות לדעת מן הקודש מזי וקרוב והופעת אורו.
כלומר, מסביר הרב קוק, נכון שתמיד בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה. נכון, אתה צודק, אבל שים לב, כשהחול יתעורר ראשון, עלולה להיות בעיה מאוד קשה. מה הבעיה? שהחול יטען שמכיוון שהוא יצא לאוויר העולם ראשון, אז הוא הבכור האמיתי. תרגום הלכה למעשה, אנחנו אזרחים של מדינת ישראל, אז אנחנו מציינים רק את יום עצמאות, ואנחנו לא רוצים את יום ירושלים. זה בעיה מאוד מאוד קשה. אז עכשיו תתעורר השאלה, איך מתמודדים עם זה? מה עושים עם זה? איך מתמודדים כשהחול טוען בעלות ומבקש להיות הבכור הבלעדי? תשובה, מי שחשב על זה, זה הנביא ירמיהו. האמת היא שזה לא הנביא, זה הקדוש ברוך הוא שדחף בפה של הנביא ירמיהו. והנביא ירמיהו כתב פסוקים מפורשים, פסוקים מופלאים, אבל פסוקים קשים להבנה. אז אנחנו ננסה להסביר. דברי הקדמה, ירמיהו הוא סמוך לחורבן, וירמיהו מבין שהחורבן הוא כמעט בלתי נמנע. הוא מבקש בכל דרך לעורר את היהודים לחזור בתשובה, אבל היהודים חיים בסרט ולא שומעים אותו. ולכן ירמיהו אומר, טוב, אז יהיה גלות ויהיה חורבן. ירמיהו מוסיף, אבל תדעו לכם, אנחנו עתידים לחזור. אל תדאגו, יהיה גלות, אבל אנחנו נחזור. הפסוקים של ירמיהו, כשהוא אומר אנחנו עתידים לחזור, הוא מתכוון לבית המקדש השני, או שהוא מתכוון לבית המקדש השלישי? רוב המפרשים אמרו גם וגם. כלומר, כל הנבואות בתנ"ך שמדברות אנחנו עתידים לחזור, אתה יכול תמיד לפרש אותם בשני כיוונים. אתה יכול להגיד, ישעיהו בנבואה של נחמה, הוא מדבר על בית המקדש השני. אבל אתה גם יכול להגיד, ישעיהו בנבואות של הנחמה, הוא מדבר עלינו, בית מקדש שלישי. אותו דבר בדיוק ירמיהו. אז בואו נקרא את הפסוקים. הנה ימים באים נאום השם, וזרעתי את בית ישראל, ואת בית יהודה. זרע אדם, זרע בהמה. הפסוק הזה הוא הפסוק הקשה שנצטרך לעמול עליו כדי להבין אותו. והיה כאשר שקדתי עליהם, כאשר הכוונה כמו, והיה כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוס ולהרוס ולהביד ולהרע, כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע נאום השם. הפסוק השני הוא לאין ארוך יותר קל. כלומר אומר הנביא, אל תדאגו, אל תדאגו, אני הקדוש ברוך הוא יזרוק אתכם לגלות, אבל אני גם יחזיר אתכם. אוקיי. עכשיו בואו נחזור אל הפסוק הראשון. בפסוק הראשון, בחלק הראשון של הפסוק, אנחנו מזהים שני שלבים. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה. אז אנחנו שואלים, כלפי מה שני השלבים האלה? תשובה, ערב החורבן יש בארץ ישראל שתי מדינות. מדינת ישראל ומדינת יהודה. מדינת ישראל היא מלאה עבודה זרה. רוב השבטים נמצאים בה והיא מלאה עבודה זרה. כן, זה נכון. אבל בית ישראל היא מעצמה. בית ישראל היא עשירה. בית ישראל יש לה מלא 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 עוצמות. לעומת זאת, בית יהודה היא דתייה. אבל אין לה את כל העוצמות של בית ישראל. אז נחזור אל הפסוק. אם אתה אומר, הנה ימים באים נאום השם, כלומר, אני מבשר לכם מה יהיו השלבים של הגאולה, אז מה יהיה השלב הראשון? וזרעתי את בית ישראל, כלומר, הבניין החומרי, ואת בית יהודה, הבניין הרוחני. אז החלק הראשון של הפסוק הוא מקביל בדיוק לכל מה שדיברנו עד כה. קודם כל הבניין החומרי, על גבי זה הבניין הרוחני. אבל הרי אנחנו נשארנו בשאלה. הרב קוק אמר, אוי לו לכל אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו. אז איך אנחנו עונים על הקושיה הזאת? תשובה. מכיוון שירמיהו היה מודע לקושי הזה, בחלק השני של הפסוק הוא הופך את הסדר של הפסוק. כי פה צריך לתרגם את המושגים. במקום להגיד זרע בהמה, תגיד הבניין החומרי. ובמקום להגיד זרע אדם, תגיד הבניין הרוחני. זה לא קשה להבין. בהמה, חומר, אדם, רוח. זה לא קשה להבין. מה כן קשה להבין? בתנ"ך יש מה שנקרא תגבולת. אז אם אתה התחלת וזרעתי את בית ישראל, ואחר כך אמרת בית יהודה, אז לכאורה הסדר של הפסוק הוא היה צריך להיות הפוך. היית צריך לשמור על המבנה. אם התחלת עם בית ישראל, אז היית צריך להתחיל עם... זרע בהמה. והרי זה לא מה שכתוב בפסוק. תשובה. החלק הראשון של הפסוק, הוא מדבר על הסדר בפועל. אבל החלק השני של הפסוק, הוא מבקש לומר, אדוני, תיזהר, אל תתבלבל. נכון שהחול הוא תמיד ראשון, אבל הוא לא הבכור האמיתי, ולכן הקודש הוא צריך לקבל את מעמדו בתור בכור. לכן אני, ירמיהו, מבקש לשנות את הסדר כדי שהקודש יקבל את מעמדו שראוי לו. כלומר, זרע בהמה אמצעי, זרע אדם תכלית, מטרה, מהות. במילים של הרב קוק, זרע בהמה חומר, זרע אדם צורה, כלומר מהות, משמעות. אז אני, ירמיהו, בכוונה מחליף את הסדר כדי להזהיר אותך, אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, לומר על ידי זה אני והפסיעות, בגלל שהוא יצא ראשון, אז הוא עלול לחשוב שהוא הבכור האמיתי. לא נכון. אתה יצאת ראשון כי אתה חומרי, אבל אתה לא הבכור האמיתי. רצית להגיד משהו, ועצרתי אותה. כן? סבבה. מעולה. סיכום. בדף הזה אנחנו עסוקים בשתי נקודות. נקודה אחת שדיברנו עליה באריכות רבה, קודם כל החול ואחר כך הקודש. נקודה שנייה, ההשתלטות של החול על הקודש. משפט שלישי, את מסכימה לקרוא? ואוי לו לקודש.
ואוי לו לקודש אם יאמר, מאחר שיצא החול בתחילה לעולם, הרי השיג את גבולי, על כן אני רק ללחום נגדו ידע, להרוס את אשר יבנה, לעקור את אשר יצא.
הקודש יגיד, הסתדרנו בגלות 2000 שנה מלי מדינה, אז לא צריך מדינה. הקודש יגיד, מכיוון שהחול הוא חילוני, אז אני לא רוצה בבניין של החול. אוי לו לקודש, אוי לו לקודש. אתה צודק, החול הוא לפעמים בוסרי. אתה צודק, החול הוא לפעמים חילוני. אבל החול החילוני הוא טוב במהות. ההופעה היא מקולקלת, אבל לא המהות, לא העצם. ולכן אל לחול להשתלט ולזלזל בחול. אני אגיד מרבותה, אני מתנצל מראש. האם לפעמים העולם הדתי הוא גאוותן ומתנשא? כן, לפעמים. ואם הקודש הוא יהיה מתנשא, מה תהיה התוצאה? עדתה, 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 עדתה. כלומר, דחייה. כלומר, אני מבקש להסביר פירוש, אני לא חושב שהוא משקף את כל המצבים, אבל אני כן חושב שהוא משקף חלק מן המצבים. החול דוחה את הקודש, כי החול מזהה התנסות בקודש. ואם הקודש היה נזהר, ואם הוא היה ענב, ואם הוא היה לוקח אחריות בצורה נכונה, אז החול היה צמא לשמוע ממנו את הבשורה של הקודש. לכן, מכיוון שאין על הרב קוק, כידוע, סוגריים, אז הוא מבקש בפסקה שלנו לטפל בשתי בעיות, אוי לו לחול ואוי לו לקודש. ונראה לי שהיום בתור תהליך הגאולה אנחנו בהחלט יכולים לזהות בפועל במציאות את שתי הבעיות שהרב קוק דיבר עליהם. אבל מאיפה הוא ידע הרב קוק? אז הקוקניקים השרופים אומרים רוח הקודש. לא חייבים, אלא הוא מבין בעיני רוחו, יש לו הבנה מעמיקה בתהליכי הגאולה. כמו שאומרים, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. מה זאת אומרת הרואה את הנולד? מה, יש לו רוח הקודש? לא, הוא מבין תהליכים, הוא רואה בעיני רוחו. אז הרב קוק הוא היה חכם, אז הוא רואה בעיני רוחו את הבעיות שעתידות להיות. לא צריך בהכרח לומר שהיה לו רוח הקודש. היה לו גם רוח הקודש, אבל לא חייבים לומר שהיה לו רוח הקודש. הלאה. עכשיו נשאל שלוש שאלות ונשתדל לענות עליהן. הופכים את הדף. שלוש שאלות שלכאורה לא בהכרח רואים קשר ביניהם. שאלה ראשונה. למה הגואל הראשון, סוגריים משה רבנו, היה צריך לגדול בבית פרעה? למה אתה הקדוש ברוך הוא יצרת את הדבר הזה? מה מסתתר מאחורי המחשבה שלך? עכשיו כמובן, אם אתה לומד תנ"ך דפוק, סוגריים, ויש מלא, טוב, מה אתה רוצה? ככה יצא, בצ'ה יצא, ככה יצא, מה אתה רוצה? במקרה, ככה יצא. לא, ואנחנו לא לומדים תנ"ך בצורה מצ'וקמקת כזאת. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל שורה. ויש השגחה מופלאה, הילאית, שדורשת התבוננות. תנ"ך זה לא הארי פוטר ווולט דיסני. לא. שאלה ב'. למה עשיו יצא ראשון ויעקב הוא יצא שני? הרי סוף סוף הבכור האמיתי זה יעקב. פירוש ראשון זה בכור אמיתי כי הוא מכר את הבכורה. פירוש שני יותר עמוק, רש"י על השורות הראשונות של הלידה של יעקב ועשיו, המשל של שתי הטיפות, והטיפה הראשונה והטיפה השנייה. נו, אז ברור שיעקב הוא הבכור האמיתי. אז אם יעקב הוא הבכור האמיתי, למה הוא יצא אחרון? ואם עשיו הוא לא הבכור האמיתי, אז למה הוא יצא ראשון? שאלה ג', למעלה בראש הדף המדרש בהתחלה עוסק במשה רבנו, בארמונו של פרעה, זה מה שאמרנו, ובסוף, בשורות האחרונות, ואף מלך המשיח שעתיד להיפרע מאדום, יושב עמהם במדינה. למה המשיח נמצא במדינת אדום? ברור שהמהר"ל יגיד שאסור להבין את הדברים כפשוטו. אבל מה זאת אומרת הרעיון העמוק הזה, שהמשיח צומח מתור המלכות הרביעית? מי שעונה על שלושת השאלות האלה זה המהר"ל בגבורות. ועל הדרך הוא מוסיף עוד הבחנה. אז מקוצר זמן אנחנו לא נקרא את כל המהר"ל, אנחנו נתמקד על העמודה השלישית. ועוד יש לך להבין. תהילה רבקה, את מסכימה לקרוא? אני מודה לך מאוד. ועוד.
ועוד יש לך להבין כי מלכות ישראל והתחדשה, כמו שהיה ביציאת מצרים, כשהתחיל ממשלת ישראל, שלא היה מלכות קודם זה לישראל. ולעתיד מלכות המשיח, שתתחדש מלכות חדשה, היא יצאה מן המלכות הראשונה שלפנינו. וזה כי מלכות ישראל הקדושה, שיש לה מדרגה אלוקית פנימית, היא צמחת בתוך מלכות בלתי קדושה. שכך ראוי למלכות שיש לה מעלה אלוקית, מעלה פנימית. והכל רמזו במה שאמר, והוציא אש מתוכך כי הצילת הקדושה, הנמשלת באש, לדקות האש נותן מתוך דבר חול ושורף את הכל. וכן תמצא שהפרי, כאשר הוא בלתי נשלם, הוא בתוך הקליפה, עד שהפרי גדול ועומד על שלמותו. ואז, כאשר הפרי גדול, נמצדה הקליפה מכוח גידול הפרי, שכל דבר שיש לו מדרגה פנימית, הוא יוצא מתוך דבר שהוא חיצון לו.
מספיק, אני מודה לך. נתחיל מהשורות האחרונות של המהר"ל. שים לב, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא עוסק בטבע, יש תמיד חוק. והחוק הזה הוא תמיד חוזר על עצמו. הקליפה לפני הפרי. הפרי מתרקם בתוך הקליפה. הקליפה שומרת, מגינה, אבל היא לא התכלית. היא בסך הכל אמצעי מאוד חשוב. בבוא העת הקליפה נופלת, והפרי הוא העיקר, הוא התכלית. אבל בשביל הפרי, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, חייבים קודם כל קליפה. זה המשל. מה הנמשל? נמשל. למה משה רבנו היה צריך לגדול בבית פרעה? תשובה, כי הוא עתיד להיות מלך. אז מאיפה הוא ילמד תכסיסי המלוכה? כלומר, הקדוש ברוך הוא מזמן מראש שמשה רבנו יצמח דווקא בבית פרעה, כדי שהוא ילמד תכסיסי המלוכה, כדי שבבוא העת הוא יוכל להיות מלך. דוגמה נוספת. עוד מעט, עוד כמה שעות, זה יום הזיכרון. החיילים הראשונים של היהודים בארץ ישראל, איפה הם למדו להיות חיילים? פירוש ראשון, בבריגדה האנגלית. פירוש שני, בצבא ברוסיה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מזמן מראש שהחיילים של עם ישראל שיצטרכו להקים את המדינה בבוא העת ילמדו להיות חיילים בצבא של הגויים. זה קליפה וזה פרי. דוגמה שלישית, למה יעקב היה צריך לצאת שני? כי הרי הוא הבכור. אמרנו, החול הוא תמיד יוצא ראשון. עשיו, אומרים חכמים, מלשון עשוי, הוא בא לבטא את המלכות הרביעית שמתאפיינת דווקא בכישרון לבנות את עולם החול. במקום להגיד עשיו, תגיד תרבות המערב. במקום להגיד עשיו, תגיד העולם המערבי. אז העולם המערבי הוא מוכשר כדי לבנות את עולם החול. אז המשיח הוא צומח מתוך המלכות הרביעית. יותר עמוק, יגיד המהר"ל. גם בבוא העת, כשעם ישראל יחזור לארץ ישראל ויקים את מדינתו, בהתחלה יהיה מלכות. איך הוא קרא לה? בלתי קדושה. ומתוך המלכות הבלתי קדושה צומחת מלכות קדושה אלוהית. נראה לי שדברי המהר"ל שנכתבו לפני 500 שנה מתגשמים ממש מול עינינו. ואז אנחנו שאלנו בתחילת השיעור, אז אם הקימו את המדינה, אז מה נשאר לנו לעשות? תשובה, להפיח נשמה במפעל הציוני. כלומר, שהקודש צומח מתוך המלכות הבלתי קדושה. עזרה חמורה, מאוד, מאוד, מאוד. אמרתי שלוש פעמים, שלא יאשימו אותי, שלא אמרתי. כמו שהקודש אסור לו לזלזל בחול, המלכות האלוהית, סוגריים, משיח בן דוד, הוא צומח מתוך משיח בן יוסף. והסכנה היא שמלכות בית דוד עלול לחשוב שהוא יכול להסתדר בלי מלכות בית יוסף. ומשיח בן יוסף לא ימות. מה פירוש? הרי בברכות אצל הספרדים ב-18 על הברכה בוני ירושלים צריך לכוון שמשיח בן יוסף לא ימות. פירושו של דבר, עולם החול שמנותק מן הקודש יכול להתנוון, אז דווקא מלכות בית דוד מתפללת על מלכות בית יוסף שהיא לא תמות, שהיא לא תתנוון. כי המלכות הקדושה צומחת מתוך המלכות הלא קדושה. וכנראה שאסור לזרז בצורה מלאכותית תהליכים. לכן זה מתוך. רצית לשאול משהו. לא הבנתי את השאלה. נכון מאוד. את עכשיו פותחת שאלה ענקית. אני רק יענה בקיצור נמרץ, בתקווה שתשובתי תהיה מובנת. במקום להגיד עשיו, תגיד החזיר. האם החזיר עתיד לחזור? חז"ל אומרים שכן. כלומר, עשיו הוא דחוי זמנית, אבל לא לגמרי, לא לגמרי. ולכן באמת זה היה החלום של יצחק. למה יצחק רצה לברך את עשיו? כי הוא רצה שיעקב ועשיו ילכו ביחד, שהחול והקודש ישמשו ביחד. רבקה הייתה חכמה, אמרה לו, בעלי היקר, אתה צודק ב-100%, אבל מה שאתה אומר זה יהיה לעתיד לבוא. לעת עתה אי אפשר לבקש מעשיו שהוא ישתף פעולה, אבל לעתיד לבוא אתה צודק ב-100%. עם ישראל יהיה עסוק, לעתיד לבוא הכוונה רחוק 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 רחוק, עם ישראל יהיה עסוק רק בבניין הרוחני, ועשיו, כלומר תרבות המערב, היא תהיה עסוק בבניין החומרי, וביחד, ביחד, ביחד. סיכום של השיעור, של החלק הזה של השיעור. כן.
מי אמר שאם אז זה לא עבד, אז דווקא זה יעבוד?
כי יש מלא מקורות, נתיבי הגאולה, הרב ערן תמיר, מכריכה לכריכה. יש מיליארד מקורות שהגאולה האחרונה, כלומר בית המקדש השלישי הוא הגאולה האחרונה. תסתכלי שם בספר, מיליארד מקורות. אין עוד גלות, אין עוד חורבן. אני לא אמרתי שלא יהיו עיכובים בתוך התהליך, לא אמרתי שזה מפותל ומסובך, אבל עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. במה עם ישראל, במה הקדוש ברוך הוא עסוק? לבנות בית המקדש השלישי. לא ברור מה. מי החורבן הוא עסוק בזה? אז קל וחומר היום. כדאי להגיד את זה לאבו מזן וכו. חבלז. חבר'ה, זה חבלז. וחמאס וכו. חבלז. וכדאי אולי גם להגיד את זה לבנימין נתניהו ולצבא, שיכנסו בחמאס כמו שצריך. אולי הגיע הזמן שעם ישראל יבין את ייעודו ותפקידו. סיכום של השיעור, כי נשאר לי דקה. השיעור היה בנוי על שלושה עקרונות, אז אני חוזר עליהם מהר. עיקרון ראשון, תמיד 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 בכל מהלך של חיים החול יהיה ראשון, הקודש יהיה שני. עיקרון שני, עלול חס ושלום להיות עימות בין החול ובין הקודש מי צריך להיות ראשון. מכירות את המחלוקת דוד המלך וירובעם בן נבט? מי בראש, מי בראש, מי בראש? זה ירובעם בן נבט, החול, בן ישי, הקודש. נקודה שלישית ואחרונה, המלכות הלא קדושה היא הבסיס להופעת המלכות הקדושה. מי ייתן שנוסיף במהרה בקודש על בסיס החול כדי שהגאולה תהיה שלמה. תודה רבה.